הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים. והיום עם עורכת ותיקה שלי, ועוד הרבה יותר דברים, עם ליסה פרץ. שלום ליסה.
שלום אברום.
הסתכלתי על הרשימה, את עורכת ועיתונאית ויזמית תקשורתית, ועורכת מייסדת של מוסף התרבות של גלובס, ושימשת כעורכת גלריה ושישי, ומוסף הספרים ומעריב, ולאחרונה את גם הצרינה של או מתעתדת להיות הצרינה של התרבות בעירייה. יד חיפה, וחוץ מזה את גם עוסקת בתיעוד דוקומנטרי ויזואלי, פילם, הספר האחרון שלך, הבית בקריית שמונה, שחוזר אל הפיגוע של 74, אולי ניגע בו ואולי לא ניגע בו, זה הרבה מאוד דברים שכולם בסוף סביב מה שנקרא תרבות, שזה לא דבר לגמרי ברור, נכון?
לא, לא בימים אלה.
מה זה תרבות?
מה זה תרבות עבורי?
מי זאת תרבות?
מי זאת התרבות?
כן.
עבורי?
כן.
קודם כל, זו השפה שאני מדברת בה.
אוקיי.
השפה העברית, הספרים שאני קוראת, השיחות שאני מנהלת.
אוקיי.
הסרטים שאני רואה, התערוכות, כל דבר שהוא בעצם בונה את הנפש שלי, את הרגשות שלי, דרך התיווך של מספרות, מוזיקה, קולנוע.
כלומר, אם אני קורא ספר ואני, תרבות היא לא השפה שלי, אז אנחנו נקרא את אותו ספר אחרת?
מה זאת אומרת?
את אומרת, זו השפה שלי. אני, השפה שלי זה דוסים, אני יודע מה, זה יהודים, זה פוליטיקה. אז אני אקרא את אותו...
התחלתי בשפה, כי השפה...
את אמרת, זו השפה שלי הבונה את הנפש.
נכון.
אני מדבר שפות אחרות, אז אני אקח את אותו ספר, ואנחנו נקרא אותו אחרת.
עבורי זה כך, כן.
כן?
כן, לגמרי.
אוקיי. אז שביקשנו ספר, אז את הלכת... לא היה לי ברור אם הלכת למשהו פשוט או מורכב, הלכת לטרומן קפוטה, ואת רואה, את שומעת טרומן קפוטה, ואת אמריקאית קצת במקור, אז את שומעת, ואני שומע קפוטה, אני שומע דוסים וכיפוד.
קפוטה, אוקיי? כן, זה דומה,
כן, קפוטה. והלכת, והלכת אולי לספר הכי, הכי אייקוני שלו.
נכון. טרומן קפוטה כתב את בדם קר, ב-66 הוא מפרסם אותו. זה ספר שהוא בעצם יצירה פורסת דרך. הוא בעצם מייסד, עם דעת או בלי דעת, שתי קטגוריות חדשות. יצירה של פשע אמיתי, זה ספר...
תיעוד.
כן, תיעוד.
לא יצירה, הוא לא יוצר פשע, הוא מתעד פשע שקרה, שתכף נגיע אליו.
את הז'אנר פשע אמיתי, ובעצם לצד זה בתוך הספרות, הוא מייסד את הקטגוריה שנקראת ספרות לא בדיונית. אוקיי? עכשיו...
זה אותו צד של אותו המטבע.
לא, לא, לא.
זאת אומרת, היה פשע והוא מתעד אותו, אבל הוא כותב את זה כספרות, ולכן זה לא בדיה, זה לא אגת הקריסטי. זה לא הרקיול פוארו.
לא. זה מבוסס על אמת, הדבר הזה. על עובדות, על תחקיר. עכשיו, הספר הזה... אמרת, אני לא יודע אם זה בחירה קלה או קשה. עבורי קלה מאוד. זה ספר שבעצם, כשאני חושבת עליו, אני מבינה למה אני עיתונאית, למה אני רציתי להיות עיתונאית, למה זה דחף אותי, מה דחף אותי להיות עיתונאית.
ועכשיו בתור עיתונאית, היית שואלת, למה? למה בחרת? מה דחף אותך?
אני חושבת שאם בזיקה לספר, אני חושבת ש... הדבר הזה לשבת מול מישהו ולדבר איתו ולהוציא ממנו סיפור ומעבר לסיפור שלו להוציא את הסיפור של הסביבה שלו ומעבר לסיפור של הסביבה את הזמן שהוא חי בו את הנסיבות כלומר את כל המעטפות האלה אני חושבת שזו עבודת היסוד של כל עיתונאי כלומר התחקיר הרחב העמוק הרב פרטים, שהוא מרובה גם בפרטים לא חשובים, אבל הוא משלים איזושהי תמונה גדולה. אני חושבת שזה היה אחד הדחפים שלי להפוך לעיתונאית, לספר סיפור מאוד מאוד רחב. וקפוטה בספר הזה חוזר לרצח שקורה בקנזס, ב-59. משפחת חוואים נקצרת על ידי שני עבריינים, ומה שהוא עושה כאן, הוא פותח מהרצח הזה, הוא פותח למין סיפור על העיירה הזו, על תושביה.
לאט, 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 לאט. בואו נקלף את, את המעשה שלו, אבל אני עוד רוצה להיות בך הבוחרת את הדם הקר. את בוחרת את הדם הקר כי זה סוג של ראי כפוא, כי הוא נכתב מזמן.
נכון.
אז הוא עומד, ורק אנחנו הקוראים משתנים, רק הדמויות המביטות במראה, אז באספקלריה
הזאת משתנות. אני לא בטוחה שאני מסכימה איתך, אבל אוקיי. אבל
הספר עומד, אוקיי. הוא לא זז יותר מאז, הוא תורגם פעמיים לעברית, נכון. וכל תרגום הוא גם כן פרשנות מצד עצמו, אבל זה בעצם מראה שלך מול גל האלימות שסוחב את המדינה, ועזבי רגע את המלחמות, את האלימות בתוך המשפחה, הריגות סתמיות וחסרות פשר, כן. גופות מבוטרות פה בארץ בכל מקום. האם בעצם הבחירה הזו היא סטייטמנט על הכאן ועכשיו שלנו, או המשך ההרהורים שלו על אופי האדם, על חוסר היכולת של הלוגיקה, התרבות? האנושית להתמודד עם רוע ועיוות.
אני חושבת שזה שני הדברים האלה ביחד, אבל בוא רגע נתמקד. אני חושבת שגם הריבוי של פשעים שלכאורה נראים סתמיים, או מצד שני סנסציונים, יש את הריבוי הזה שאותי הוא מעניין, מה קורה בתוך חברה שהופכת אנשים לאלימה יותר, את האנשים לאלימים יותר, למסוכסכים יותר, מדממים יותר, זה נכון, זה דבר שמעניין אותי. והדבר השני שמעניין אותי, שוב פעם, בזיקה לספר, זה מה קורה לקהילה סגורה, בעקבות טרגדיה. וזו יכולה להיות טרגדיה שבעצם קורית מבחוץ עליהם, או מתוכם. ואני חושבת שזה הדבר שהכי מעניין אותי. כלומר, גם בספרים, גם ביצירה שאני עשיתי עצמה, זה הדבר שמעניין אותי. כלומר, אם שואלים אותי, מה מעניין אותך לקרוא, לראות, לשמוע, לדבר עם מישהו, זה איך טרגדיה מחוללת שינוי בתוך קהילה סגורה.
אני רוצה להגיד אמירה שהיא אינטואיטיבית, אני לא יכול לתמוך אותה בכלום. אבל יש לי הרגשה שבארצות הברית ובישראל התיאורים האלה נכונים, ואירופה נראית קצת יותר רגועה. שם פחות פשעים משוגעים, חסרי פשר. כן, בכל הספרות הבלשים הנורדית שהייתה מאוד פופולרית עד לפני שבועיים, יש המון אפלה, פשעי אפלה כאלה, כל מיני יונס בו וכאלה, אבל הסך הכל הדיווחים מראה שאמריקה וישראל משוגעות, כמו שאת מתארת.
גם אי אפשר להבין את הדבר הזה.
לא, חסר פשר, פלוני... פתאום טובח, הוא הורג אותו, היא מתאבדת.
על חנייה.
כן.
בדיוק, כאילו זה לא...
אירופה יותר רגועה.
אני לא יודעת אם היא יותר רגועה.
אמרתי, אני לא יכול לתמוך בזה, אבל...
היא אולי פחות אקצנטרית.
כן, אז תסבירי רגע את האנוש האקצנטרי.
תראה.
ואת ילידת ארצות הברית, שהגיעה אל הפינה הרחוקה של ישראל, כמעט הכי צפון, כמו המטולה זה עוד 2 מטר מכם, אז היית בשתי הפינות.
אוקיי, אז גם נולדתי בניו ג'רזי, עוד פעם.
לא יחידה.
נכון, לא יחידה. לא נולדתי בכך הגדול, בניו יורק. נולדתי
בצד השני של המנהרה.
לא בחור, אבל נולדתי. כן, בניו ג'רזי. חייתי בקריית שמונה. אני שוב פעם, אני חוזרת איתך על העניין הזה ש... של האקצנטריות. אנחנו, אתה צופה בנטפליקס?
לא,
אתה...
אני לא רואה ויז'ולס. אני רק קורא מילים. אני לא רואה סרטים, אני לא רואה יוטיובים.
אתה
לא
יודע
רואה
שהיום, נכון להיום, מחצית, אולי אני מפריזה, אבל עד מחצית מהתכנים בנטפליקס, הם מבוססים פשעים. אמריקאים...
אז יש עוד סיבה לא לראות.
פשעים כאלה ואחרים, פיננסיים, אישיים, פוליטיים, על רקע פוליטי, על רקע...
יש לנו פסינציה לזה.
אוקיי, וזה הולך ומתגבר. ואתה רואה את זה, שהרבה מאוד מהתכנים זה קורים באמריקה.
אז בואי שוב נשאר, שם אנחנו מיני אמריקה.
זה מדינה ענקית, משוגעיה רבים, במגוונים, וזה מושך, ואתה לא מבין את זה. עכשיו, אצלי, אני אומרת לך עוד פעם, צריך... זה לא רק המשיכה למט, למה אתה עושה דבר כזה, זה איך בסוף, הרי החיים אחרי פשע הם יותר גרועים, הם עוד יותר גרועים, לחיות המשפחה חיה אחרי שמישהו הולך לה, הקהילה חיה אחרי מישהו שהולך מתוכה. זה מה שמעניין אותי. מה קורה אחרי? הדבר הנורא הזה, החיים הנוראים שקורים אחרי.
אנחנו חיים בתוך עידן כזה, גם פוליטי, גם מדיני, גם חברתי.
נכון.
ובסוף המהדורה העברית בתרגום מחדש, יש אחרי דבר של עורך האינטרוויו לשעבר, בוב קולצ'לו, נדמה לי כך שמו.
נכון.
שהוא אומר, ראשיתו של בדם קר, בסיפור של טור אחד, שהתפרסם בעמוד 39 של הניו יורק טיימס, כלומר, די בשולי, על המשמר.
הייתם קטן זה היה, כן.
ב-16 בנובמבר 1959, שהאזכור בשוליו היה הולקומב, קנזס. הכותרת הראשית הייתה, עיקר עמיד ושלושה מבני משפחתו נרצחו. שבועיים לאחר מכן יצא קפוטה לקנזס. וכך מתחיל מסע, שהוא בעצם...
אבל צריך להיות קפוטה כדי שזה ידליק אותו.
כן, לא, צריך להיות כאילו, מסע.
כאילו, אני בטוחה שאת האייטם הזה עברו עליו מיליון עיתונאים, מיליון כותבים,
ואותו
יום.
והיו מיליון אייטמים כאלה גם.
נכון.
כי נרצחו בעוד מקומות.
נכון, אבל תחשוב מגיע... שהרבה מאוד אנשים קוראים את זה, והוא נתפס על זה. ולמה הוא נתפס על זה? מה מושך אותו לשם?
לאט, בואי נתחיל קודם עם הבן אדם. זאת אומרת, מגיע... אדם שברגע הוא ניו יורקי, כלומר, המסע שלו מתחיל קודם, הוא אקסנטרי מצד עצמו, זאת אומרת, זה לא שהגיע שי אגנון מתוך איזה למדנות עמוקה. הוא הומו בשנות ה-50 וה-60, שזה לא אסי עזר של ימינו, שתפס את כל הז'אנר. הכל שלו צפצפני וגבוה מאוד.
חיכית אותו.
הוא לבוש באופן, בואי נגיד, ביום
אקסנטרי.
ביום הכי טוב שלו הוא מוזר, ז'קטים הוורודים של גדעון לוי אצל שרון דרוקר, זה מעוגן לעומת משהו שם, והוא ממציא סיפורים על אירועים ועל חברים.
אני לא יודעת אם הוא ממציא, זה עוד...
הוא, בואי נגיד, הוא חי בפינה הקיצונית של ההבעה. ולהולך העירוני בין הקרח הזה למקום המרוחק הזה בפינה שכוחת אל, ואחד הדברים שהוא אומר בכמה מקומות, וגם לא הכירו אותי, נבח, כנבח, אוי,
תבין, הסלב הכי גדול של אמריקה נוחת, מה, ירה נידחת.
גורנישט, אוקיי, ועכשיו, אוקיי, עכשיו תחברי רגע את הפינות.
אני מתה על המתח הזה, שדווקא...
אוקיי, אז עכשיו תחברי את זה קצת.
היצור הזה, הדבר הזה מגיע לאיזשהו מקום, שלא ראה דבר... כזה כמותו, אני מתה להיות בנעליים האלה. עכשיו, קפוטה מצידו הולך ונטמע בתוך הקהילה הזו, עם השונות הזו, ואני גם לא מבינה, זה קצת שטח אפור, הם מקבלים אותו, הם אוהבים אותו.
הם שיתפו איתו פעולה.
נכון, אבל זה לא אומר של לקבל אותו. לשתף אותו זה דבר אחד, כלומר, אנשים שחשוב להם להגיד מה היה, אבל הוא זר, הוא זר מוחלט.
הוא, אני...
ומעניין אותי אם אהבו אותו, איך הם הסתכלו עליו?
אז אני קודם מענה על שאלה קודמת שלך, למה זה תפס לו את העין בעיניי, ומשהו על ההתקבלות, אוקיי? שווה לקרוא את הספר, כי זה... זה דוקומנטרי על פענוח של... חברה שבתוכה מתחולל פשע, פחות פענוח הפשע עצמו, למרות שהוא מלווה את הרוצחים עד תא המוות, ועד בכלל.
נכון.
זאת אומרת, זה מהלך עצום במחויבות שלו. ושווה לקרוא את זה, לא, אנחנו לא צריכים כרגע להיכנס לפרטים, כי אנחנו מחפשים איזו תמונה ספרותית יותר גדולה. אני חושב שהוא קורא את הליטל פיס הזה בדבר, בעיתון דבר בעמוד 39 בניו יורק טיימס, ומה שמשך אותו זה שם המשפחה. קלאטר.
קלאטר.
מפוזרים קצת, זה הביטוי הוא משהו מפוזר, זה מאוד מפוזר העסק הזה, בוא נלך לראות את התפזורת הזאת.
כן, אתה חושב ש...
אני חושב שהשם, את יודעת טוב ממני ש... שמות בספרות זה מדרש שמות, זה דבר בעל חשיבות עצומה. איך אתה קורא לגיבור שלך? מה שמו, מה שמה, מה הם אומרים, מה הם מייצגים?
אתה חושב שהשם משך אותו?
אין לי, תראה לך, היה כתוב משה כהן. אוקיי, יאללה. משפחה מפוזרת במקום שלא קיים, מה קורה שם? זה מושך מאוד.
זה פרשנות שלא שמעתי.
אני כך, רק ראיתי את ה... כשקראתי את שני הסיבובים של הספר, פעם ועכשיו לקראתך, אמרתי, עוד פעם השם הזה תופס אותי, אבל אני אלך הלאה, אני חושב שמשהו עושה כאן, זה משהו שראיתי אצל מעט אנשים, נגיד היום את הולכת, היום גברת ליסה פרץ, הולכת לעשות סרט על, על פשע נורא שהתחולל ברקע כבוד המשפחה, ואני לא יודע איפה, בחורה. את מגיעה עם מצלמה, את שמה אותה בצד, את מפעילה את הטלפון כדי שיהיה לך גיבוי, את מביאה גם מישהו שיקליט לך, את רושמת, עוד לא זזנו, כבר יש לך שבעה תיעודים. הוא יושב, הוא לא מקליט שום דבר, כלום, הוא שומע, אני חושב שאחרי כן אני הבנתי את
8,000 עמודים, הערות.
הוא רושם לו כל מיני נוטס, וכשאתה קורא את הספר, יש לך הרגשה של מתעד סינופטי, שתיעד מזוטות של ניואנסים, ועד מהלכים מאוד מאוד גדולים, נכון. עם יותר מאשר כלי תיעוד אחד. ואתה קורא משהו שנכתב בשנות ה-60, או ב-50s, 60s, ואתה מרגיש שזה עם טכנולוגיה של שנות ה-2000, ועשה את זה אדם לבד עם עת.
אני כל כך מקנה בו. אני רוצה להיות המתעד הזה. זה ממש כמעט שאיפה שלי להיות האדם הזה. אני חושבת שקפוטה גם כזר, כמשונה במרכאות כפולות, היו לו סנסורים, נורא נורא רגישים להבין שאמריקה בדיוק בזמן הזה, אוקיי? בדיוק בזמן הזה, הולכת ומתפקחת מאיזה מין חלום מתקתק של שנות ה-50, והוא הולכת להיות, הוא בעצם חזה את זה וניבה, להיות אמריקה שטופת דם, אלימה, מופרעת, משוגעת ובלתי מובנת. ואני חושבת שבמובן הזה, כמו שהוא נתפס, אני רואה בזה איזה משהו מיסטי, שהוא אמר, הנה, פה הסיפור שמגדיר לי את אמריקה הבאה. אתה אומר, השם מוביל אותו, אני טוענת שזה איזה נדירות מתוך שונות.
תסבירי רגע.
סליחה, כלומר, איזה מין רגישות, סליחה, מתוך השונות שלו.
בהיותו שונה, כן. והוא רגיש למה שמרגישים אותו, אז הוא חש כך את האחרים?
מתוך... כלומר, השונות הזאת מייצרת איזה מין התבוננות עמוקה, איזה מין הבנה של ניואנסים, איזה סוג של חתרנות אפילו. אני מאמינה שהוא ניבא את זה, שהוא הבין מה הוא עושה.
תראה, אנחנו נחזור אליו, אבל בואי נלך לקצת מקומות יותר טכניים. הוא כותב את זה בתור דיווח לריפורט, לניו יורקר.
לניו יורקר בארבעה חלקים.
שיש שם כן. מגזין,
מזמין אותו.
ששנתיים לאחר מכן שולח את חנה ארנט לירושלים לתעד את משפט אייכמן, אייכמן בירושלים, שכמובן לא תורגם לעברית עד שנהיה שקט בחזית. ויש כאן איזו תנועה שהוא לא כותב ספרות, הוא כותב רפורטאז'ה, הוא כותב בעצם דיווח לעיתון. זה לא מתחיל...
לא, זה רק הפורמט, לדעתי.
יכול להיות, אבל הניו יורקר הוא יצור ביניים, כי הכתבות שם ארוכות. תקשיבי, כל פעם שאני מתראיין לניו יורקר, אני מסרב 7 פעמים, כי אחרי שאתה אומר להם 3 משפטים, חודש תחקירים, האם אמרת A עם A או A בלי A, האם נשמת עמוק... וואו, אתה לא יכול, אי אפשר לנשום.
מדהים.
כן, אבל...
בכלים ספרותיים הם עושים... זה מלאה. לא, בכלים ספרותיים הם עושים עיתונות.
אני אגיד אחרת, בכלים עיתונאיים הם עושים ספרות, אבל ניפגש באיזשהו מקום באמצע. ובכתיבה, שתכף נדבר אליה, על הכתיבה הזו של קפוטה, הוא בעצם יוצר את מה שקראו לו יותר מאוחר, או את הניאו-ז'ורנליזם. נכון?
נכון?
ויכול להיות שזה יכול היה להתחיל רק כי זה התחיל במגזין.
נכון.
אז בואי נדבר רגע, מה זה הסגנון החדש הזה?
אוקיי, בפרשנות הרעה שלו, או
הביקורתית.
לא, במופעים הרעים שלו, אוקיי. סליחה, זה האדם הולך, והוא מין בעצם דרכו עובר הסיפור.
יש אני של
יש
הכתב.
יש אני.
כן.
זה במופע הרע
okay.
של הדבר. במופע העילי שלו, האדם הוא לא חלק מההצגה, הוא גם
האדם
לא...
האדם זה הכותב?
הכותב, כן.
כן.
הוא לא הבמאי, הוא לא המפיק, אוקיי? הוא כמעט בלתי נראה, הוא לא, הוא לא דמות בשום צורה, אבל הוא בעצם, איך אומרים זה, לש את הסיפור, ועושה את הצורה שלו, בידיו שלו. כלומר, זה במיל, אנחנו אומרים במילותיו, אני אומרת, הוא לש את הצורה, אבל הוא לא חלק מזה. הוא לא נוכח שם בצורה גסה.
מה את אומרת? יש נאו-ז'ורנליזם שהעיתונאי איננו דווח קר. נכון. הוא לא קריין חדשות, אלא הוא שחקן בסיפור עצמו. אני הייתי במקום, ואני התרשמתי שנורא כואב לליסה.
אז בוא אני אסביר לך את זה בדוגמה קטנה מתוך הספר. יש פה שני פושעים. מצחנים. אוקיי? קפוטל לא קטן. לא כותב, אני אוהב את הרוצחים, אבל עולה מתוך, כלומר, עולה מתוך הספר, איזה סוג אהדה, לא סוג, אהדה, לנסיבות החיים שלהם, לאישיות, לחלקים מתוך האישיות שלהם, למורכבות של האישיות שלהם. עכשיו, זה צורה שהוא התקין אותה, הוא עשה אותה, הוא אתה יודע, הוא כתב את זה כך. עכשיו, אמרתי לך, זה המופע העילי, כלומר, להגיש לי את הדבר הזה שאני יודעת מראש שכך כותב העיתונאי, העיתונאי בעצם שם את עצמו, אבל אתה לא מרגיש אותו. אתה לא, הוא לא שם. אני מקווה שאני הסברתי את עצמי.
בואי נעשה קצת פינג פונג באזור הזה, כי בואי נגיד, יש, כשאתה כותב סיפור, אתה יכול לכתוב אותו בגוף ראשון, ואז אתה מספר מאוד מאוד נוכח, אתה יכול לכתוב אותו בגוף שלישי.
סיפור עיתונאי או סיפור...
כל סיפור באשר הוא. זאת אומרת, המשקפיים שאתה שם על חותמך, הם דרכם אתה מספר את הסיפור, אני הייתי, אני הלכתי, או שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, אני צופה מרחוק, אני רק דווח. בא נאו-ז'ורנליזם ועושה כאן כמה וכמה וכמה דברים. הדבר הראשון, הוא לא מפחד מסובייקטיביות. זאת אומרת, נכון, לא כל לתת... דיווח הוא אובייקטיבי נטו, אתה לא שופט.
לגלות אהדה לנסיבות כן. החיים, נכון.
עם המון מודעות עצמית שלי ככותב, כי ברגע שאני נכנס פנימה, אני בעצמי, אני האבן בנהר שמשנה את כיוון הזרימה נכון, של המים, אז בדיוק. אני צריך להיות מודע להשפעות שלי.
בדיוק.
אני משתמש בכל מיני סגנונות בתוך הדיווח של אירוע, שלפעמים יכול להיות בדיה, יכולים להיות קצת ייפויים, עיגול פינות נקרא לזה, כן? לא צריך ישר את העורך דין של העיתון כדי שיגיד לי שזה עובדה מדויקת. ולפעמים אני חייב, למרות שאני מדווח באופן אישי, להתרחק מאוד מאוד מאוד, כדי לתת לפרטים הקטנים להצטרף לכלל פאזל מאוד מאוד גדול. והוא עושה כאן את שני הדברים. הוא מצד אחד מגלה את המשפחה לפני שהיא נרצחה, ואת הרוצחים לפני שהם נהיו רוצחים. הם עוד לא יודעים שהם הולכים להיות רוצחים, אבל הוא כבר איתם, אוקיי? הם עוד לא יודעים שהם הולכים למות, אבל הוא כבר קבר אותם. ובאוסף דוקומנטרי של מיליון, מיליון, מיליון פרטי פאזל, הוא בונה את הפסיפס שלהם. נכון. ויש רגע שהוא בתוך הסיפור, ויש רגע שהוא רחוק מהסיפור.
אבל הוא לא בתוך הסיפור,
הוא לא עליו.
הוא לא עליו, בשום צורה.
כן, לאסי עזר זה לא היה קורה.
כן.
לא יודע, כי הוא נראה לי אחד שכל הזמן זה צריך להסתובב עליו.
לא, אבל הוא לא מעולמות שלנו, הוא לא מעולמות העיתונות. אני אומרת לך, המופעים הגרועים של הדבר הזה, זה שהעיתונאי במרכז. זה מופע...
יותר מדי במרכז.
שהוא במרכז, שאתה מרגיש אותו.
נהי לי דוגמה, נגיד, לכתיבה
כזאת. לא מעוניינת.
לא, לא... אני קורא
ירדתי למרכז המסחרי של קריית גת, ראיתי פה אנשים שיושבים, ישבתי איתם בפרלמנט.
וזה ישר כבר דיווח סוציולוגי אמין.
כן.
בניגוד לתום פרידמן שאומר, כן, הייתי בהודו, אבל גם עשיתי תחקיר של 100 שנה לפני שאני כותב לכם את הפרק הזה.
נניח, אוקיי, אבל כן. אפילו הייתי עוד מתרחקת מזה. הופכת את קריית גת לגיבורה, הופכת את הפרלמנט של קריית גת לגיבורה, לא אתה. והאופן שבו תתאר אותו, זה הסובייקטיביות.
הוא, אני רוצה לחזור לאישיות.
שמאוד מוצאת חן בעיניי.
אז תדברי עליה קצת, אוקיי?
אני, יש לי משיכה לטיפוסים האלה.
למור.
עמוקה.
למור.
איזו הזדהות אפילו.
למור.
הוא גיי. כמו האישה, הוא, בשנים שהוא חי, הוא היה האחר, המוחלט. אפילו עוד מתחתנו, מתחת לנשים. הוא היה מוקף נשים, חברות, שהוא מהאליטה הניו יורקית, שלימים הוא גם בגד בהם בטקסטים נורא נורא משמיצים.
כן, בלי חשבון, מריבות.
כן, איומות.
איומות, כן.
החברות הטובות שלו היו נשים.
אחת מהן? אחת. אל תיגע בזמיר.
נכון, הרפר. לי הרפר, סליחה.
אבל שהיא כותבת, רגע...
היא נסעה איתו. היא נסעה איתו לקנזס.
היא כותבת ספר אחד בעל משמעות, אחרי ניסתה לכתוב עוד אחד.
וזוכה בפוליצר.
וזוכה בפוליצר, כן, שזה... היא כותבת ספר, אל תיגע בזמיר, והשמועה אומרת שיכול להיות שהוא כתב בכלל את הספר.
והשמועה האחרת אומרת
שהיא כתבה את בדם קר, אבל יש שם איזה אינטראקציות שאנחנו לא פוגשים אותם, אפילו במיטב של הניאו-ז'ורנליזם אנחנו לא רואים את זה, אבל הם נוסעים יחד למקום, ובעצם בדם...
היא הריכוך שלו שם.
ויכול להיות שהיא, וזאת תשובה לשאלה שלך, שהיא מאפשרת את הכניסה...
נכון.
לתוך הקהילה
הסגורה. כי הוא חריג.
והיא לא, ויכול להיות שהיא גם מכירה את הסצנות האלה טוב ממנו בגלל קורות חייה.
נכון, אבל אני חושבת שהשונות הזאת, שאלת אותי, מה הפשר המשיכה שלך? אני חושבת שהוא הבין שהשונות שלו היא לא אות קלון, היא עוד...
היא הזדמנות.
היא הזדמנות וגאווה. והוא אפילו, עכשיו הוא נכנס לטרקלינים בניו יורק בשנות ה-60, עם אנשים שהם גברים סטרייטים, אוקיי? לבנים, תחשוב, הגמונים. תחשוב על הפצצה הזאת שנופלת בחדר. איך אי אפשר לא להיות
הזדמנות? לא, את רואה היום כשסלב כלשהו נכנס לחדר, כל השדות המגנטיים של החדר משתנים.
לא, אבל... תחשוב על הנסיבות אז, אני לא מדברת היום, אז קפוטה נכנס לטרקלין בניו יורק בשנות ה-60, שיושבים שם חבורת גברים לבנים, הגמונים, סטרייטים, והדבר הזה הוא מערער, וזאת אפשרות שאני מזדהה איתה, לערער את הדבר הזה, לערער את המקום הזה.
אותו קולצ'לו, הוא ממשיך, הוא אומר, בדם קר היה המצפן, שהורה את הדרך למרבית היצירות המעניינות שבאו בעקבותיו, משני צידי הגבול החוצץ בין הספרות הבדיונית לספרות הלא בדיונית, כמו הוא השפיע גם על הפנטזיה, על, על הסיפורים הבדויים, וגם על הדיווח היותר
נכון.
וכו'. וקפוטה היה בין הראשונים שהעזו להעלות את העיתונות למדרגת אומנות.
נכון.
כשאת מסתכלת על העיתונות של היום, רובה, לא כולה, היא אומנות?
לא. תת תרבות. תת אומנות.
כן.
תת רמה.
אז איפה זה התפספס? כלומר, אם הוא לפני 40-50 שנה מעלה את זה, איך הוא אומר? למדרגת אומנות, והיום אנחנו בתת תרבות, אז מה קרה?
נדרשים שני פודקאסטים כדי להסביר, אתה יודע,
הייתה... נתחיל עם הראשון. מה קרה?
החומר האנושי.
של מי? של הקורא או של הכותב?
כותב. אל תאשים את הקורא. Okay. קורא זה הרצפה עקומה, זה אתה. אתה פחות משכיל, אתה פחות סקרן, פחות משלמים לך, פחות מגרים אותך. אתה פחות סקרן, אתה עצלן, אתה מקובע, אתה לא באמת רוצה לזוז. אתה הולך ונהיה גרוע גם בגלל עצמך וגם בגלל תנאי העסקתך. ואין אפשרות כמעט להיות עיתונאי טוב היום.
כשאני רואה את נחום ברנע באירועים, עם הפנקס הקוינור, או מה שלא יהיה בכיס, ועדיין לוקח הערות וכותב לכם את הטור שלו, ואני רואה פרשנים באולפנים, אני באלף מונים מעדיף את העיתונות הישנה והצמודה לריאליה, מאשר הריחוק הקריר,
זה לא מחייב. בכלל, זה מין הרי פרשנויות, שנשענים על מקורות...
חמישיים.
במקרה הטוב חמישיים, אבל ממסדיים שבכלל לא מייצרים איזה סוג של אופוזיציה לממסד.
אז אני חושב שבאזור של מה קרה, שוב, עכשיו אני חושב, כמו שאמרת...
עיתונאים דאז, היה להם גם תוגמלו, גם היו מסכינים, גם הם היו במין הביטוס של עיתונות זה
איכות.
איכות, כן. עיתונות זה מקצוע מכובד, עיתונות זה מסעת נפש, ואני חושבת שכל התנאים האלה לא מתקיימים היום. אפשר להגיד, הקוראים לא מתגרים מטקסטים, אבל אני לא משמע בשום צורה את הקוראים, הם בכלל במשוואה הזו, קודם כל נביט פנימה.
זה את, אני בצד של הקוראים, אני ועד הקוראים, אני לא ועד הכותבים.
מה, הטיעון שלך, אני רוצה טקסטים...
אני אישיות היברידית, אני גם כותב וגם קורא, אוקיי? אבל אני חושב שאחד הדברים שניצבים בין המודל הקפוטאי, איך נגיד אותו?
קפוטאי,
לבין המציאות הקיימת היום, הוא מקומה של הקלישאה. ואני אסביר למה הכוונה. קלישאה זה מקום מאוד מאוד קל, כשהיא מדויקת זה נפלא. הוא חמור, טוב, אני מבין כבר הכל, אוקיי? ומצד שני, זה לא מקיף את כל האישיות של פלוני או אלמוני. כשהוא כותב, הכתיבה שלו, אין בה, בדם קר, אבל גם בדברים אחרים, אין בה קלישאות, זה הכל פרטים, אין כמעט רגשנות. הוא מצלם מציאויות ומדווח עליהם, והוא לא מחסיר עובדות, והיכולת שלו להפוך המון 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 פיקסלים לתמונה, היא דבר מאוד נדיר. אני קורא היום...
אבל כדי שאתה תראה את הפיקסלים, אתה צריך את הפנקס הזה עם העת.
לגמרי, או את הזיכרון הפנומנלי, או את היכולת התיאור שלו.
או היכולת לזהות, כלומר...
לזקק את החשוב מפני ההבל.
נכון.
וכשאני רואה היום חלקים ניכרים מן ה... עיתונאות והתקשורת, כי תקשורת היא לא רק עיתונות, אני רואה את הבריחה לכיוון ההגדרה הקצרה, המתמצתת, חסרת העומק העובדתי, חסרת התחקיר, חסרת, אוקיי? ולכן אני חושב ששם הוא היה גם דור ראשון, גם מייסד הז'אנר וגם האחרון. הוא כמעט התחיל את הסוף.
הוא ההתחלה והסוף.
כן, in a way. זה היה 20 שנה, 30 שנה.
לא, זה עוד נגרר אחריו.
יש עדיין.
כן, אפילו כאן בישראל היו לזה דוגמאות, מופעים טובים ומופעים פחות טובים.
אבל הסך הכל התקשורתי הוא פחות טוב.
היום אין לך מקום לכזו עיתונות בישראל לפחות.
שאלה מעניינת, אני רואה כמה אתרים שמעניינים, עדיין באופן הרואי, אילנה דיין מחזיקה מעמד עם איזה...
היא במדיום אחר, אני מדברת על הטקסט.
בסדר, אוקיי.
אתה יודע, אני עורכת, ואני זוכרת שגם ככתבת, גם כעורכת, הטקסט ארוך מדי. עכשיו, הטקסט ארוך מדי הוא קוד ל... זה או ש... אין שם, זה סיפור עם מלא מילים שאין בו סיפור, כלומר, הכתב, כתב, אבל הסיפור מאוד מאוד כתב.
מכיוון שלא היה לו מה להגיד, הוא חזר על כל משפט שלוש פעמים.
בדיוק.
כן.
וטקסט ארוך זה גם יכול להיות, אתה יודע, הקורא כבר לא רוצה לקרוא כאלה טקסטים.
יש כבר חורים שלא יכולים לקרוא יותר מחמש.
לא יכולים, יפה. כן. לא יכול, לא שלא.
תשמעי, פעם עלתה לי שיחה עם יוסי שריד, על כתיבה. הוא היה בשיא הקריירה, אני התחלתי לכתוב ספרים, ויוסי אמר לי, הדבר הכי קשה לי זה למחוק, כי אני מאוהב במילים שכתבתי, ואני אמרתי לו, על כל 400 עמודים שאני מפרסם בספר, מחקתי 800. כלומר, זו שאלה של גישה, אוקיי?
כותב טוב הוא מוחק. הוא יותר מוחק.
ואני לא שומר...
הוא יותר מוחק
משהו. ואני לא שומר טיוטות. לא שומר.
כן לך...
לא, כי מה שבסוף הוא המוצר הסופי, יאללה.
כותב טוב, הוא מוחק טוב.
בסדר, אני מוחק, אוקיי? אני רוצה להרחיב את השאלה ולשאול משהו שפתחנו איתו. לא סתם למה אנחנו מכורים להרג ולדיווחי הרג. את נבד דוגמה את נטפליקס, או את הסטטיסטיקה הנטפליקסית. כל גדולי הסופרים ניסו למצוא פתרון לשאלת הרוע הלא מוסבר, החטא ועונשו. ככה זה קורה שנטלי גינסבורג, נטליה גינסבורג, מולינה על ירח מלא, ג'ון ברנד חצות בגן הטוב והרע, מקאטי ללא לא ארץ לזקנים, כלומר, אני יכול, יש, הכנתי כאן רשימה של עוד איזה 30 כאלה, הכל עוסק שם באזורים האלה, שהוא נוסע לקנזס לפענח. אולי קין והבל, אולי הסיפור הבראשיתי הראשון של תרבות המערב, הוא גם כזה.
הוא סיפור של רוע. אתה אומר, אתה מגדיר אותו כסיפור של רוע?
היה שם רוע, עכשיו כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה.
רק של רוע? רק של... השאלה אם זה רק.
שאלה גדולה, אני לא יודע, אבל שמו רוע על השולחן.
אוקיי.
שמו רוע על השולחן, ושכל אחד יתמודד עם זה. זאת אומרת, בואי נגיד, סטטיסטית, במחי אבן אחת של קין על הראש של הבל, הלכה חצי האנושות. זה אפילו הרבה יותר גרוע מ... אני לא יודע מה, ישמידו חצי העולם. זה וחד רוע.
נכון.
ואני חושב שזה נמצא בטבור של תרבות המערב.
אני חושבת שכל התרבויות עוסקות בשאלה איך להתמודד עם רוע.
אוקיי.
איך להגיב לרוע, איך לא רק החיצוני לך, אלא הפנימי, איך להתמודד עם הרוע שלך בתוכך.
יש מישהו שנתן תשובה יותר טובה מאחרים?
לא.
יש תשובות שאת אומרת, כן, זה... זה אני מקשיבה, וזה שטויות במיץ עגבניות?
לא, אני לא, אני אפילו לא מנסה למצוא תשובה. אני רק רוצה לקרוא את כל התשובות כולן, אם אני אספיק בימי חיי. כל אחד יש לו פרשנות אחרת, אבל אני חושבת שכל התרבויות העתיקות, העכשוויות, מהיהדות, בודהיזם, נצרות, מוסלמים, כולם התמודדו מה אתה עושה עם הרוע החיצוני לך והפנימי לך. ושוב, זו שאלה שאתה יודע, יש לה, בטח היום, מופעים כמו ז'אנר שלם קולנועי של פשע אמיתי, בנטפליקס, בקולנוע, זה מעסיק כל הזמן את התרבות, באשר היא.
והדרך שבה הוא מתמודד, הרי אתה יכול לקחת רועה, ולהפוך את זה לדרמה כל כך גדולה, שאדם אומר, אני לא יכול יותר. חוסים לך כל פצע, וכל שכול, וכל יגון וכו'. והוא מתמודד עם זה אחרת לגמרי. הוא לא כותב רומן פסיכולוגי, אבל הוא כותב אין סוף על תובנות החיים שלו, שמנווטות את הנפשות.
נכון.
הנפשות הן כמעט סוף המריונטה של איזה תובנות הרבה יותר גדולות. הוא... מתאר את בית המשפט, אז הוא לא אומר, השופטים מכורים, תפרו תיקים, או כל המילים שנוהגות היום, אבל הוא בודק את ההיגיון מאחורי מערכת הצדק האמריקאית, והוא גם חושף סדקים שהיום, כשאת מסתכלת על משפטים מפורסמים שקורים, שאת אומרת, וואו, הוא ראה את זה קודם, הוא נוקט עמדה באשר לאנישה.
נכון. אני חושבת ש...
הוא כמעט נביא של התקופה שאחריו.
זה מה שאמרתי קודם, הוא זיהה אמריקה רעה, שחורה משחור. הפושעים האלה הם תולדה...
שחורה לא במובן הגזעי, אלא במובן האפל.
אפל. כן. הפושעים האלה, אגב, השני רוצחים האלה, גם הוא מתאר את נסיבות החיים שלהם, זה אמריקה שניהם, אוקיי? שניהם מאמריקה הנידחת, הלא מטופלת, המושתקת, שקוראים בה דברים באמת... אלימים וקשים שלא, שאיש לא רוצה לשמוע אותם. ובסוף, מתוך המקום הזה, יוצאים שני האנשים האלה. לאמריקה, אתה יודע, לקנזס, להערה שלמה, ומחוללים בה את הדבר הזה. וזה כמעט לומר, קפוטה אומר לך בספר, זה החלקים באמריקה, שאנחנו לא רואים אותם. והנה תראו מה התולדה של הדבר הזה. מעבר לזה שהוא מסביר לך מאיזה בתים הם הגיעו, מה היו התנאי חיים שלהם, הוא אומר לך זאת האמריקה האחרת, הלא לבנה. הלא
הוא
לבנה.
מתאר את מה שהאמריקאים קוראים לו ה-blind spots, המקומות שאנחנו לא רואים.
זה הם מגלמים את זה.
זה לאנשים שמצביעים לטראמפ.
בגלגולים המאוחרים, כן, מאוחרים
של זה. כן, אחד הדברים שטענו כנגד הממסדים של הסוקרים, של אנשי התקשורת, שלא הבינו מאיפה טראמפ הגיע לשלטון, אמרו, טראמפ הצליח לתקשר עם האנשים שחיים בבליינד ספוטס, בנקודות הנסתרות מנגד עינינו.
תחשוב שהוא מפרסם את הספר, את הספר הזה בארבעה חלקים בניו יורקר. הקורא הניו יורקר, תחשוב עליו בשנות ה-60, הוא בחיים לא פגש דמויות כמו הרוצחים האלה. כלומר, זה פתאום, הוא אומר לך קפוטה, הם הגיבורים של הסיפור הזה, לצד המשפחה שנרצחה כמובן, וזה אנשים שאתה לא מכיר. תחשוב איזה מעשה הוא נעשה כאן, מדהים.
אבל אני אשאל שלא, אבל אני רוצה להמשיך את זה. האם בעצם מה שהוא מתאר את אמריקה הבאה בתור, ואנחנו דיברנו על הניו-ג'ורנליזם במובן היותר נמוך שלו, לא במובן הגבוה של העיתונאות הטובה, אלא של העיתונאות הפחות טובה, האם זה המבוא לתרללת של ימינו? זאת אומרת, כשאני למשל חושב, כן. אני קורא טוקבקים שכותבים עליי או נגדי.
אתה קורא אותם?
את כולם.
למה?
כי זה מרתק, זה אנשים בחינם.
מה מרתק אותך?
אנשים בחינם נותנים לי את דעתם. פעם הייתי הולך לחוגי בית, היום אני יותר חוגי בית, אז אנשים בחינם.
לא, אבל למה אתה עושה את
זה? כי זה מעניין אותי שום.
מה מעניין אותך?
לא, זה בדיוק הדברים שאנחנו מדברים עליהם. מעניין אותי מה קורה במקומות שהם אינם האזורים שלי. מה חושבים אנשים שהם שונים ממני?
אתה חושב שהם אנשים שונים ממך, שהם האנשים שכותבים?
דרך הביטוי ותאי. אני כשאני מתעצבן על משהו, אני כותב מאמר. או כשהוא מתעצבן על משהו, מקלל את אמא שלי, את אבא שלי, והופך אותו לחומץ. רגע,
לא, אבל אתה יש לך גישה לכתוב מאמרים, ולא...
אז הוא יש לך גישה לטוקבק, אז עכשיו יש דיאלוג. הוא מעניין, הוא רוצה...
אתה חושב שזה חלק מדיאלוג איתך?
זה חלק משיחה, אני לא יודע אם היא דיאלוגית, אבל היא שיחה.
בדיוק,
תדייק. שיחה ודיאלוג זה לא אותו דבר.
בדיוק.
אוקיי, יש כאן הרבה מונולוגים. אז זה חלק משיחה. שיחה מרובת מונולוגים. אוקיי, ואני קורא, זה מעניין אותי, זה מציע לי שפע של שטויות בחינם. אוקיי? פעם, נכון, החכמים הגדולים, נסעתי במונית, והנהג מונית אמר לי, אז היום הנהג המונית הוא כבר לא נייר הלקמוס של החברה, היום זה הטוקבקיסט.
אתה כותב טוקבקים אגב עבור?
מה פתאום? כתבתי אחד השבוע, איזו ידידה שלי כתבה הסבר למה היא הרגישה עצובה עם מותו של ווליד טאקה, ותקפו אותה עד לב השמיים, וכתבתי שאני חושב שהיא אמיצה מאוד להגיד את דעתה. הטוקבק הראשון אני חושב שכתבתי בחיים שלי. אבל רגע.
אוקיי.
אבל זה היה גם בארץ. בארץ גם הטוקבקיסטים הם מרוסנים, אוקיי? כמעט. אוקיי, אני שואל את המבוא לתרללת, משום שהשאלה שלי היא כזו, הוא מתאר מציאות שהניו יורקי לא ראה. לא הניו יורקר, הניו יורקי לא ראה, והערים הגדולות לא ראו. את הקאונטרי סייד, את המקומות השמרניים, את העיירות הנידחות, בחגורת החלודה ובחגורת התנך, ובדיפ סאוף ובמיד ווסט.
גם משפחות הנרצחים, וגם הרוצחים. אף אחד לא מוכר לנו.
לא מכיר אותם.
לא מכיר אותם, אוקיי. נכון.
והוא מגיע אליהם, והוא חושף אותם, והוא מביא אותם לקדמת הבמה, ודאי בסרט שנעשה לאחר מכן, ובכל כל ההשפעה של מה שהוא שם על השולחן. והיום יש נשיא, היה נשיא שנבחר מאזורי הבחירה האלה, יש לנו בארץ תקשורת כזאת, שהיא מדהימה, כמו כשאני רואה את ריקלין, אני אומר, אלוהים, הוא מדבר, אני רואה דודי אמסלם, הם מייצגים את האזור חיוג הזה. זאת התרללת שלא חייבת שום דבר לכלום, והמיינסטרים לא רואה אותה. ואז אני שואל את עצמי, אם אותו סופר מכונן היה מגיע היום לישראל, והיה מתאר את הנקודות העברות, את הבליינד ספוט של ישראל, על מה הוא היה כותב?
על כל, אתה יודע על מה הוא היה כותב? כל יישובי הגבול, לכל אורך ישראל, כל המקומות
שיש... מה שמודי ברון עשה בכביש 90.
כן, אבל...
מודי פרידמן, סליח, מודי?
מודי ברון.
מודי ברון עשה ב... כן, סליחה.
אבל אני מדברת על יישובים מאצבע הגליל עד למטה, שיושבו, מכל מיני סיבות. הסיבות הן שונות, כן? הייתי הולכת לחלקים היותר דליקים.
זה מה שעשית בסרט שלך על קריאת שמונה? כשחזרת לפיגוע של 74.
אני עשיתי סרט שהוא בכלל היה לי מטרה להנציח אירוע של תחושתי.
שהגעת לעיר אחריו, נכון?
הגעתי 7 שנים אחרי, mm-hmm. אבל לתחושתי לא היה מדובר, הוא לא היה מוכר, אנשים נטו לבלבל אותו. זה היה, זה היה עשור עם פיגועי רעבה, ובלבלו אותו. עכשיו, אני חייתי בתחושה דיסוננסית, כלומר, בין זה שבקריית שמונה האירוע הזה הוא כמעט חלק מהסיפור שלנו.
עדיין?
הוא הסיפור שלנו, כן. הוא הסיפור שלנו, בוודאי עכשיו. אנשים נמנטו מבתיהם, כי להם מקודד בזיכרון מהו טבח, אוקיי? ולי הייתה תחושה שכשיצאתי לעולם, כלומר, כשעזבתי את קריית שמונה, שאיש או לא יודע, או מתבלבל, או לא מבין מה הפשר הסיפור הזה בכלל. ועוד פעם, אני רוצה רגע לחזור לשאלה הקודמת שלך, לאן העיתונאי הזה היה מסתכל? הוא היה מסתכל למקומות שעדיין אנחנו לא רואים אותם. עדיין אנחנו לא רואים אותם. עיירות הפיתוח, המרכזים של עולים חדשים ישנים,
יש
מקומות שיש בהם מתחים מעמדיים.
ליסה, בעולם המודרני, שהכל גלוי וידוע, הכל זמין, הכל...
לא הכל ידוע, לא ידוע, לא ידוע.
תקשיב, אני נכנס לבית קפה, אנשים מקבלים כוס מים, מצלמים אותו ומצלמים כוס מים.
אני לא מדברת על זה.
אז כשהכל חשוף, יש עוד מה לגלות?
בוודאי.
למשל?
אני, נגיד, היה מעניין אותי, ואני פשוט חייתי את זה, ואני חיה היום את זה בדרכים אחרות, המתח הזה של... בכלל, קריית שמונה מעסיקה אותי. מאז ומעולם היא העסיקה אותי, מעסיקה אותי הרבה יותר בעשור וחצי, 2 העשורים האחרונים. ואחד הפצעים המסרבים להגליד, הוא הסיפור של קריית שמונה והקיבוצים, הקרקעות, ההיסטוריה הקדומה וההיסטוריה הנוכחית. כלומר, המקום הזה שהוא עיר שסביבה יש קיבוצים, יש שם מתחים שאני חושבת שאנחנו אפילו לא מבינים עדיין את הקצה שלהם. אנחנו מכירים רק את ההיסטוריה, אבל לא מכירים את האופי.
כשנתניהו אומר את משעממת, הוא מתכוון לקריית שמונה כולה? לכל המתחים האלה?
ככה מסתיים הסרט שלי, זה לא מעניין אותו בכלל, הוא מתכוון אלינו.
זאת אומרת שהשלטון באשר הוא, השלטון הנוכחי...
יגאל גואטה מתראיין בסרט שלנו.
הוא בן קריית שמונה, הוא איש נפלא.
נפלא.
כן.
אדם נפלא.
הוא חום אנושי מעלך, בניגוד לנתניהו, שהוא קור אנושי עומד.
נכון, אבל הוא אדם שגם מבין, יש פה כך הרבה רבדים. הוא דתי, הוא מזרחי.
שעזב את צ'סקו, הלך לחתונה של אחיין הומו.
אתה מבין את המורכבות? עכשיו, הוא יושב ואומר לך בסוף הסרט, זה האמירה של הסרט, ככה זה נחתם. המקום הזה לא מעניין אף אחד את כל ממשלות ישראל לדורותיהן. וזה אותו דבר. הוא אומר את הדבר הזה, במקום להגיד, הנה, הוא אמר עלינו שאנחנו משעממים.
קריית שמונה היא קנזס שלנו?
עבורי כן.
ולמה זה צריך לעניין את מישהו מלב תל אביב או מלב חיפה?
אנחנו לא יודעים.
אז מה?
מה זה אז מה?
את יודעת כמה דברים אנחנו לא יודעים? אנחנו גם לא יודעים תנ"ך. אנחנו גם לא יודעים פילוסופיה. אנחנו גם לא יודעים מה מזג האוויר.
זה גישה ברורה.
בסדר, לא, אבל קודם כשדיברנו על הקורא והכותב, בני זמננו, הבורות... נמצאת בכל
נכון,
המפנה של
אני,
החיים
אני,
שלנו.
אני, עוד פעם, אני כיוצרת קולנוע, mm-hmm. אם אתה שואל אותי, ואמרתי את זה בכמה הזדמנויות, אני אעשה סרטים רק על קריית שמונה. Mm-hmm. רק מסיפורים מקריית שמונה, שדרכם אני יכולה לספר סיפור על החגורה הזאת שאתה מדבר, חגורת הביטחון, החגורה של מדינת ישראל, על המקומות האלה. דרך קריית שמונה, שקריית שמונה היא רק ה...
היא אילוסטרציה.
בדיוק, אבל דרכה אני אספר.
אבל השאלה שאני שואל היא מעט יותר נוקבת. אנחנו חברה, לא יודע, מפורקת, אבל בפירוק. זאת אומרת, כמעט כל קהילה מסתגרת בתוך דלת עמותיה, או התרבותיות, או המקומיות, או הכלכליות.
כן.
אין עניין רב של קהילה אחת ברעותה. אני לא יודע כמה אנשי רמת גן מתעניינים בבני ברק. לא יודע כמה אנשי בני ברק אכפת להם ממה שקורה בתיאטרון גבעתיים. אני לא יודע.
אני ממש לא מסכימה איתך.
אוקיי.
אתה מבקר במלונות המפונים?
ברור, בני משפחתי.
אוקיי. אז אני פוקדת את המלונות, בין אם זה קרובי משפחה וחברים, ואני מקרינה את הסרט בפני מפונים, בכל מיני קונסטלציות. ואני רואה קהילות שחיות שם אחד ליד השני, עם הטראומות, עם הכאבים, עם הפצעים, עם הדחפים, עם האתוסים, עם השדרה של כל אחד מהם. ואני חושבת שהסיפור עכשיו הוא סיפור של קהילות. אם אתה שואל אותי.
מה אנחנו לא מסכימים? אני אומר, אנחנו קהילות קהילות, במקרה...
אבל אנחנו כן מתעניינים.
פותחנו.
נכון, אבל אנחנו...
קהילה
בקהילה. אתה שאלת אם זה מעניין אותי או לא?
לא, לא אם זה מעניין אותך.
אם זה מעניין אותנו, לא בוודאי שכן.
אני אנסח מחדש לשאלה. האם יש בישראל עניין מספיק של קהילה באחותה?
כן.
אתה אומר שטיסל, אבל זה היה קצת כדי לצחוק.
מה זאת אומרת? זה אחד הסדרות הכי מצליחות בטלוויזיה הישראלית.
מאה אחוז, אבל למה התעניינתי? האם התעניינתי כי אכפת לי מאורך החיים שלהם?
אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. מה לא ידוע לנו? משהו שאנחנו לא יודעים, לא מזהים גם. גם לא בעצמנו. כמו שאתה יודע, כמו שהניח קפוטה בניו יורקר, את אותם אנשים שאתה לא מכיר, והכתבות האלה עשו עד מטורף שבסוף התלכדו לספר. כלומר, זה עניין אנשים. הספר הזה הוא ספר מצליח. זה אנשים שלא מכירים אותם. זה לא אנשים מקנזס קנו רק את הספרים האלה. זה כל העולם קרא את הספר הזה. אני חושבת שאנחנו עדיין חיים... מה זה עדיין? ברור שמה שלא מוכר לי, אני מתעניינת בו בוודאי.
את לא. אני שאלתי, אנחנו כישראלים, התופעות הישראליות... אנחנו חופרים כאן באיזה משהו שאני לא מצליח להסביר את השאלה, ואת לא נותנת לי תשובה, אז בואי נמשיך הלאה. בסדר? אני רוצה
להתכנס... אני אמרתי לך שכן. זאת הייתה התשובה אחת.
אני מרגיש שהחברה שלנו כבר לא מתעניינת, אם בכלל במשהו, אבל כמעט ולא בזולת. יש כעסים עצומים, כמו מפת הכעסים היא מרתקת, אבל אני לא מזהה מפה של אכפתיות. אבל יכול להיות ש... זה עוד יקרה, אני לא רואה אותה כרגע. אכפתיות במובן שאין סולידריות גם, יש סולידריות שהאויב מגדיר, אבל אין סולידריות פנימית
ש... מפנימית,
נכון. I care for you. זה לא אותו דבר, זה ניואנסים.
וזה עדיין, נגיד, סיבה לא לעשות על זה...
לא, 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 בכלל לא. אני רק שואל, במובן היותר רחב של המילה, האם סרט על קריית שמונה יהפוך להיות למגדיר הישראליות, כמו ש... בדם קר הפך להיות למגדיר פינה מסוימת, או שטיסל לפינה אחרת, או אפילו ארץ נהדרת כרבע מדורת שבט.
אז אני אגיד לך משהו קרירה. עצוב. כן. אז אולי זה כאילו, בחלק מהדברים אני לא מסכימה איתך, אבל אני אגיד לך את הדבר הבא. אם אני מצטמצמת לתחום הקולנוע, אוקיי, כאיזשהו, מבחינתי הוא החור שדרכו אני מסתכלת על העולם, נכון? הקולנוע הישראלי, בוודאי הדוקומנטרי, עוד לא באמת עדיין מגלה עניין עמוק במה שקורה בעולם הפריפיאלי. זה נכון, אתה צודק, זה נכון. כלומר, יש אתוסים ויש קהילות ודמויות שעדיין שולטות בנרטיב הקולנועי התיעודי. הדבר הזה עדיין לא שולט שם, זה נכון.
אני אגיד לך אפילו מקום נוסף.
אני מסכימה איתך בחלק, בדבר הזה הספציפי.
אני לא מתווכח, אני רוצה להחליף דעות, לא לכפות או להיקפות, אבל תראי למשל את הגשש החיוור, שאחד הדברים המרתקים בגששיות או בשפה הגששית, זה דמויות ירושלמיות, כל מסור המלואים כאלה וכל מיני... כן, זה בחכם מון בפתח תקווה, אבל זה דמויות ירושלמיות, מכיוון שירושלים כבר לא רלוונטית, כי כל הירושלמים עזבו את ירושלים, והם גרים במקום אחר, אז ההומור של היום הוא הומור סביב התל אביביות, והדמויות המרובדות, העמוקות, המורכבות, אין בהם עניין, אין סקרנות. תחשבי למשל, חזרו הזה וזה. בשנות במלחמת המפרץ הראשונה, אז הבאבא בובה היה התכתבות מסוימת עם הבאבא סאלי, עם פולחן הקדושים של הימים האלה. הם חזרו, הם באמת חמישייה? כמה הם חמישה היום?
כן.
מדהימים, מדהימים, נפלאים, רכים, עדינים, אבל הדמות כמעט לא חזרה, כי הבאבא סאלי פחות קיים בחיינו, כי הצבעוניות של הפריפריה כבר לא מדברת.
אני אגיד לך מה כן, ואתה אולי לא ער לזה, כי אתה לא מחובר לזה. המון יצירות בקולנוע ובטלוויזיה עוסקות היום בשנאת השירים.
אוקיי, למשל?
לוטוס הלבן.
אוקיי.
יש, אתה יודע, יש... מלא המון יצירות שהן דווקא מגיעות לסיפור המעמדי, אוקיי, של הכסף. אני לא יודעת אם זה תל אביבים, אבל של הכסף, של הבוז לכסף, הבוז להרגלים שבאים עם הכסף. אוקיי? לוטוס הלבן זה פשוט מדהים איך זה קורה שם. סדרה מצוינת, ראית אותה?
אני לא אמרתי לך, אני לא רואה ויז'ואל.
אז אני חושבת ש...
לא פותח את הטלוויזיה בבית.
אז זה בא כאילו, זה מתגנב מאיזושהי צורה...
שזה ביקורת חברתית.
כן, וזה נהדר. כלומר, השירים, לא יודעת אם תל אביב, אם ירושלים, כלומר, הם המוקד שנאה חדש. אוקיי? זה הדיבור.
זה הרע החדש.
זה הרע החדש.
שזה אגב מגמה עולמית.
עכשיו, זה לא מגיע מתוך איזה מקסיזם או סוציאליזם, זה פשוט, אתה עשיר, יש לך רולקס, אתה נוהג בפרארי, ואתה נוסע לטיסות כאילו ג'אט-סט כאלה, אתה סנו, אתה סנו.
אני רוצה לחזור ולסיים.
הוא הרע.
זה נכון שכמעט בכל זמן ועידן...
לא, השיר הוא הרע.
לא, בכל כרגע. זמן ועידן צריך איזשהו רע. על מלחמת העולם זה היה הגרמני. ואחרי כן ג'רי לואיס זה הרוסים באים, הרוסים באים. זאת אומרת, יש איזה סובייטי נלעג, אבל...
דוקטור סטרנג' לאב של קום.
מאוד,
קום.
מאוד, מאוד. כן. אוקיי, עם היד.
צ'ארלי צ'אפלין.
הדיקטטור הגדול, זאת אומרת, כל דור צריך את הרע שלו, אז רגע לפני שהסינים יהפכו להיות הרע אולטימטיבי, ודאי שחלוקת ההון בחברה, והחלוקה לא הגונה של 99% מההון, הולך לאחוז אחד מהעשירים וכו' וכו', זה דבר מרגיז, ולכן זה ודאי בא לידי ביטוי. אחד הדברים שבאמת, באמת מעניינים, אבל זה לא לשיחה הזאת, איך אמרת קודם, צריך שני פודקאסטים ואולי עוד שני סרטים תיעודיים, זה מה מקומו של הערבי בתוך היצירה הספרותית הישראלית, העברית.
אוקיי.
ואני לא בטוח שהספרות משקפת מצד אחד, הספרות הנוכחית משקפת מצד אחד את הפחדים הקמאיים מפני ערבים, ומצד שני את הרומנטיקה אליהם. אבל...
זה שני קצוות מזעזעים.
ושניהם לא באים כמעט לידי ביטוי.
כן, אבל זה קצוות...
כן, רק לסרטט משהו. אני חושב שבין השאר כאן אנחנו לא מדברים את השפה הערבית יותר, שזה חבל גדול. אני רוצה לסגור את הכל עם איזשהו משהו שהולך לסגנונו. הספר יצא, נכתבה ביקורת. את כתבת, שלחתי לך הרבה מאוד מאמרים של ביקורות ספרים להארץ. והוא כותב, קונרד ניקרבוקר, כותב משהו נורא נורא מעניין. הוא אומר, הפסקול של הספר מייצר אשליה של הקלטה. עכשיו, זה לא ספר, זה מילים כלום, אבל אתה מרגיש שאתה סאונדמן. העריכה הצולבת שלו היא קולנועית. סרטי ההקלטה וסרטי הצילום, קולנוע תיעודי וחדשות בשידור חי. כל אלה הרגילו אותנו לברק של פני השטח ולתקריבים. הוא, קפוטה, מסביע את התיאבון שנטע בנו העידן האלקטרוני בכמויות עצומות של פרטים, וזאת הנקודה. אך בו זמנית, כמו קוסם אירוני, הוא מראה לנו שלחזות אין כל משמעות.
זה מעולה.
נכון?
מעולה.
ליסה, תודה רבה.
תודה, אבום. איזה מפגש נהדר. תודה רבה לך. Okay.